שלום לכל המאזינים, תודה רבה שחזרתם לפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאיטיב. אני ישראל גופמן, והיום אנחנו מארחים את יאקי בלמס, סמנכ"ל תפעול וקשרי לקוחות בזן אנרגיה, ואנחנו נשוחח על שוק עמדות הטעינה, על ניהול בשוק דינמי ומשתנה ועל מכלול האתגרים בענף. אז עוד ומתחילים.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב, על השראה ומציאות.
היי יאקי.
היי ישראל.
אני שמח שבאת אלינו היום.
שמח להיות פה.
תגיד, אז כבר כולם מתאינים ברכבים חשמליים, או שעוד יש, השוק הזה יש לו לאן לצמוח?
קודם כל, עדיין לא כולם מתאינים ברכבים חשמליים.
כי התחושה היא ש...
אבל אין ספק שזה פוגש אותנו בכל מקום, בכביש, ברמזור, בפקק את כולנו נראה לי. ובהחלט יש פה מגמה בשנה האחרונה, של אוהבים להשתמש הרבה במילה אקספוננציאלי, אז חדירת שוק אקספוננציאלית של של רכבים חשמליים לתוך השוק, וכמובן בהלימה גם פתרונות הטעינה, בין אם בבתים הפרטיים, בין אם בבניינים או בין אם במרחב הציבורי.
אז בוא תן לנו קצת מספרים.
קצת במספרים, אם אנחנו רוצים להסתכל על על אותה התפתחות אקספוננציאלית שדיברתי עליה, אז אם ב-2020 היה פה חדירת שוק של בערך 1.5% רכבים חשמליים. את 22 שמענו כולנו את אותו באזוורד של 1-10, 1-10 כלי רכב שנמכרו ונכנסו חדשים לשוק, היו רכבים חשמליים. ברבעון 1-23 אנחנו כבר רואים מעל ל-15% כלי רכב שנכנסו לשוק רכבים חשמליים. נוסיף להם עוד 5% כלי רכב פלאג-אין הייבריד, שגם הם רכבים שמאפשרים טעינה חשמלית, אומנה עם סוללה קטנה יותר וקיבולת קטנה יותר, וגם מאפשרים נסיעה עם מנוע בעירה, אבל בסך הכל אנחנו מדברים על רבעון אחד, 20% מסך כל כלי הרכב שנכנסו לשוק הם רכבים חשמליים, 1-5 כלי רכב, בהחלט כבר משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, וזאת מגמה שכנראה תלך ותתעצם בתקופה הקרובה, וגם בשנים הקרובות, בטח שאנחנו מסתכלים על על מדינות המערב, ורואים את אותה מגמה מתקדמת גם שם.
דרך אגב, אני חייב להגיד לך שלקחתי אוטו חשמלי למבחן לפני שנתיים בערך, ונורא לא נהניתי מהחוויה. זו חוויה שהיא שונה לחלוטין מהנהיגה ברכב רגיל.
היא חוויה שונה.
אתה לא, אין לך את הקולות האלה, אין לך, אתה כאילו...
חוויה אחרת, נראה לי ש...
אתה לוחץ ונוסע וזהו.
נכון? נוחץ ונוסע וזהו, ולא מזהים את הסביבה. אולי זה חלק מהחוויה, היא פשוט חוויה שונה, אנחנו התרגלנו למשהו אחר.
אז באמת כשמחדירים מוצר כזה לשוק, למרות ששוב פעם אנחנו מדברים כבר על שלבים יחסית מאוחרים של חדירה, אז איזה עקרונות, איזה דברים אתה רואה, כאילו ברמה העסקית וגם ברמה השיווקית?
אז קודם כל, בהיבט הזה של כניסה לתוך השוק, צריך לחלק את השוק בין שחקנים שהם שחקנים גדולים, שהם שחקים על כל רוחב העירייה, ורוצים לתת ללקוח מענה מקצה לקצה. הם מתעסקים גם ביזמות, נותנים ללקוח מענה בבית הפרטי שלו, נותנים לו מענה במקום העבודה שלו, נותנים לו מענה כמעסיק, מענה כעובד, נותנים לו מענה במרחב הציבורי, וזה השחקנים הגדולים, יש מספר חברות כאלה, אנחנו ביניהם, שגם פורסים רשת טעינה ציבורית, יודעים לתת מענה מקצה לקצה, כולל בנייני מגורים. ויש שחקנים קטנים יותר, שבעיקר מתעסקים עם התקנות פרטיות, אם מנסים רגע להפריד את השוק הזה. אנחנו בזן אנרג'י מנסים להסתכל על הלקוח, לכל הדרך שבה הוא צריך להטעין, מהבית שלו, דרך מקום העבודה שלו, וכשהוא נמצא עליהם הדרך, בדרך לאן שהוא, בין אם הוא נוסע רחוק לדרום או לצפון, יש פה מחירי שוק שהם מחירי שוק מאתגרים. הצרכן הישראלי למד מהר מאוד איך זה מתנהל בעולם, ועדי הבתים למדו מהר מאוד למה כדאי להם להתקשר עם חברות שיתנו להם מענה, ולא לאפשר לכל דייר את החיבור הפיראטי שלו, ובסך הכל אנחנו רואים שהשוק והצרכן למדים את זה בצורה מאוד 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 מהירה, גם הדרישות הן בהתאם.
אז בואו נראה רגע, מה הפתרונות שלכם? בואו נעבור על המגזרים. קודם כל, אם אנחנו מדברים על הפרטים, מה קורה שם?
בפרטים אנחנו מסתכלים על הלקוח הפרטי, שבין אם זה בבית הפרטי שלו, בבית הפרטי, קרי, יש לו חנייה צמודה בתוך שטח הבית, או בבניין מגורים, ונותנים לו מענה לצרכי הטעינה הפרטית שלו. הצד השני, בהסתכלות על בניין מגורים, אנחנו מסתכלים על הדיירים בבניין כמכלול ועל הבניין כולו.
רגע, שנייה, ברשותך, אני עוד רוצה להתעכב על הפרטי. אז אני, ככה, יש לי, הזמנתי רכב חשמלי, מה קורה הלאה?
אתה מזמין רכב חשמלי, נותנים לך איזה תאריך, כנראה תאריך רחוק לקבלת הרכב. אם בעבר חברת אותו יבואן רכב שממנו אחרי שאתה רכב אמר לך, אלה הספקים שלי, תקבל את העמדת טעינה, תזמין מספיק זמן לפני, אנחנו רואים שהיום גם השוק השתנה, היום כבר לא מקבלים את עמדת הטעינה לפני, ואתה פונה לחברות טעינה, חברת טעינה כזו או אחרת, רוכש עמדה, רוכש התקנה, וכדאי, תרם הגעת הרכב, תרם מועד הגעת הרכב.
כמה זמן זה לוקח להתקין?
אנחנו, נראה לי רוב השחקנים בשוק מדברים על סדר גודל של עד שבועיים, לא יותר מזה, קח את זמן הגעת הרכב, בערך שלושה שבועות אחורנית.
כולל החיבור של התשתית חשמל.
התהליך הוא יחסית תהליך פשוט, בבית הפרטי, אתה מעביר מספר נתונים, סרטון, כמה תמונות, מגיע סוקר, איש מקצוע, חשמלאי במקצועו, מגיע, עובר על רואה את מיקום החנייה, את המקום שאתה הלקוח בוחר, ששם אתה רוצה שתהיה עמדת הטעינה, כמו שנוח לך, שלא יפריע לך, מוצאים את הפתרון, מציגים לך את הפתרון המיטבי עבור הבית שלך, בחיבור ללוח החשמל, כמובן, על פי תקני הבטיחות וכולי. מה שמחייב, ומכאן בתיאום מולך לאחר ביצוע הסקר, סגירה קטנה של הצעת המחיר וביצוע הסקר.
עכשיו אני מקבל מה? אני מקבל בעצם את העמדה, קבל באורך המתאים?
אתה מקבל עמדה.
יש הבדל אגב?
יש הבדל, בדרך כלל מדברים, ההבדלים הם בהספקים, השוק מדבר 11 או 22 קילוואט, המשמעות של הדבר הזה היא קצב הטעינה של הרכב, זה אחד. על פי רוב, רוב החברות היום עובדות עם 22 קילוואט, קצב טעינה, זאת אומרת שאתה מתאים את הרכב בשעות הערב, הרכב תקום בבוקר והרכב שחיה מלא ותוכל לנסוע.
אבל אם נניח זה במהלך היום, כמה זמן לוקח להטעין?
אנחנו מדברים על סוללה פחות או יותר, על 80 קילוואט, ואתה כנראה אף פעם לא תגיע באפס, סדר גודל של מספר שעות בודדות, ואתה יוצא הדרך, ולכן ההסתכלות היא, על טעינה בשעות הערב, כשאתה נמצא בבית, הרכב חונה בחניה, ואתה יכול לקום בבוקר ולנסוע למקום העבודה, או לאן שאתה מתכנן.
עכשיו, באותה חבילה, גם אני מבין שיש מרכיב גם של תוכנה.
אז בבית הפרטי, העמדות שאנחנו עובדים איתן, רוב החברות עובדות די דומה, עמדות שמאפשרות טעינה או עם כרטיס מסוים, או עם אפליקציה, וכמו שאתה בוחר להפעיל את העמדה.
שמה זה אומר שלך. עם אפליקציה?
אפליקציה בטלפון, כולנו סובבים עם המכשיר הזה ביד, עוד אפליקציה
שאני עושה. לא, אבל שמה יש בה?
יודעת לדבר עם, יודעת לדבר עם המטען, על בסיס תקשורת הווי-פיי שיש בבית, או כל תקשורת אחרת לא באמת משנה. יודעת לדבר עם המכשיר, אתה יודע להפעיל את העמדה, לנתק את העמדה דרך האפליקציה, לעקוב אחר קצב הטעינה, מה מצב הסוללה וכו'. זה דבר אחד. במקומות שנדרש ניהול גם של החשמל וגם ניהול של הטעינה, אנחנו מדברים על עמדות מתוחכמות יותר, שהן עמדות בשפה שלנו, עמדות מנוהלות, שפחות רלוונטי לבית פרטי, לצרכן הפרטי, שבסוף בבית הפרטי שלך אתה משלם את חשבון החשמל ואין עם זה שום בעיה.
עכשיו בואו נעבור רגע, אני גם כן רוצה עמדת טעינה, אבל אני גר בבניין משותף, מגדל. איך בעצם התהליך משתנה אם בכלל?
אז לדיירים בבניינים משותפים אנחנו נסתכל על שלוש מדרגות. המדרגה הכי פשוטה היא להתחבר מהחניה שלך רשומה בטאבו בחניון הדירתי שלך, תת קרקעי או אילי לא משנה, משם להגיע ללוח הדירתי שלך בבניין, על פי רוב מסורבל, ארוך, בדרך כלל גם משמעותית יקר יותר. פתרון השני הוא להתחבר ללוח הציבורי, אחד הלוחות הציבוריים, בין אם זה הלוח בחניון, הלוח בקומת הכניסה, מתחילים ללוח הציבורי, ביחד עם מונה, אתה יודע כמה חשמל צרכת, ולמעשה אתה מחזיר את אותו תשלום לוועד הבית, בהתחשבנות שלך עם ועד הבית. התהליך הזה מחייב אגב, חתימה של אחוז מסוים מתוך דיירי הבניין, שמאשרים לך בכלל להתחבר לאותו לוח, שהוא לוח של חשמל משותף בבניין. שני הפתרונות האלה הם פתרונות נקודתיים לצרכן הפרטי, בדרך כלל אחרי מספר דיירים בודדים, בבניין שהתחברו, לא יש היום מספיק חשמל פנוי, כי כשתכננו את הבניין, אף אחד לא תכנן טעינת רכבים חשמליים בבניין. וכאן, נכנס הפתרון שאנחנו רואים אותו הולך וצובר תאוצה יותר בחצי שנה, שנה האחרונה, כשוועדי הבתים וחברות הניהול במגדלי המגורים מבינות את העלייה בכמות הרכבים החשמליים. הרכב החשמלי הוא צרכן אנרגיה משמעותי, הוא מגדיל את צריכת החשמל של הבניין, ולכן נדרשת פה הסתכלות רחבה, הסתכלות קדימה, ולא רק על המענה עכשיו לתקופה הקרובה, אלא מענה שמסתכל קדימה, איך ניתן למרב הדיירים בבניין אפשרות לטעון את הרכבים החשמליים שלהם, ולא כשיגיע הדייר החמישי או הדייר השישי הוא לא יוכל להתין. וכאן נכנסות חברות כמו זן, שלמעשה יודעות לבוא לקחת בניין, לעשות אפיון לכל תשתית החשמל הנדרשת לבניין, בחלק מהפעמים נדרש גם תשתית תקשורת, ויודעת לבוא ולהגיד, זאת תשתית החשמל הנדרשת כדי להכין את החניון עתידית לטעינת מקסימום רכבים למול החשמל הפנוי בבניין.
אבל תן רגע הסתכלות קצת יותר למטה, איך זה עובד? הרי בסוף כולם, תקן אותי אם אני טועם, מטעינים את הרכב שלהם באותו זמן פחות או יותר.
נכון.
אז איך מבוצעת אופטימיזציה כזאת בבניין?
אוקיי, אז בדיוק לדבר הזה מגיעות חברות כמו זן וכמו חברות נוספות בשוק, שיודעים לבוא, להסתכל על הבניין, להגיד יש X אמפר פנוי לטובת בבניין, נכון להיום הבניין יש לו גודל חיבור מסוים, הוא צורך חשמל ב-X מינוס, וזה החשמל הפנוי שאפשר להשתמש בו לטעינה. פה החברה מבצעת סקר, מקימה תשתית חשמל שלמעשה הופכת את החניון לחניון מוכן לטעינת רכבים חשמליים, מתקינה, מתחברת ללוחות חשמל הרלוונטיים, במידת הצורך אם צריך לעשות הגדלת חיבור, יודעת לבצע הגדלת חיבור, יודעת להגיע עד לכל חנייה בחניון, מחלקת את החניון קונספטואלית לאיך נכון לחלק אותו מבחינת לוחות הטעינה שלו, ובסוף מתקינה עמדות לדיירים. השאלה ששאלת לאיך אנחנו יודעים להתקין יותר, העמדות שאנחנו מדברים עליהן הן עמדות מנועלות. למעשה כל החניון מנועל כקבוצה אחת. כל העמדות הן עמדות שיש להן מערכת תוכנה מסוימת, שהן כולן יודעות לדבר אחת עם השנייה, מוגדר X קילוואטים, שהם הקילוואטים הפנויים כדי שרשת החשמל, כדי שהחשמל בבניין לא ייפול בזמן הטעינה, והמערכת יודעת לבד להוריד את קצב הטעינה ברכבים בהתאם לחשמל הפנוי. זאת אומרת שאם טענו, סתם דוגמה, 4 כלי רכב או 10 כלי רכב, עדיין האמפר הנצרך עבור הטעינה לא יעבור את האמפר
הפנוי. ואנחנו מדברים על מערכת אוטונומית לחלוטין.
אוטונומית לחלוטין.
כלומר, אין פה מישהו שיושב ומכוון אותה ו...
הדבר היחיד שמבצעים בזמן ההתקנה, מגדירים למערכת את סף החשמל הנצרך ממנה. זאת אומרת, המערכת יודעת לצרוך עד, סתם דוגמה, 100 אמפר בטעינה לרכבים חשמליים לכל המטענים. יהיו 10 מטענים מחוברים, או יהיו 6 מטענים מחוברים, היא תצרוך בהתאם, בכל מקרה היא לא תעבור את 100 אמפר. היא תדע לבד להוריד את קצב הטעינה.
עכשיו, איך זה עובד, אותו פתרון, אבל במגזר העסקי בעצם, יש שוני בין מה שתארנו קודם לבין חברה גדולה שמתחברת?
תדייק את השאלה, אני לא ממש הצלחתי להבין.
כשאתה מדבר על, דיברנו עד עכשיו על פתרונות ללקוחות פרטיים, בבניינים פרטיים,
בבנייני מגורים.
אחרי זה דיברנו על בנייני מגורים, ועכשיו יש לכם עוד פתרון, שזה הפתרון העסקי.
נכון.
לחברות, במה בעצם שונה, או מה הייחוד של הפתרון הזה, לעומת מה שדיברנו קודם?
שאלה מצוינת. תדמה בדמיונך, שבמקום בניין מגורים, אנחנו מדברים על קיבוץ. במקום 4 קומות חניון, יש 4 מתחמי חנייה בקיבוץ. תדמה במקום 4 מתחמי חנייה בקיבוץ, או 4 קומות בחניון, תדמיין שעובד אחד גר ביישוב אחד, השני גר ביישוב לידו, השלישי ביישוב לידו, ויש את החניון במקום העבודה. בעל הבית רוצה לאפשר לעובדים שלו מצד אחד להטעין אצלו במקום העבודה כשהם מגיעים בבוקר, ומצד שני הוא רוצה לאפשר להם להטעין בבית כשהם נמצאים בבית. הוא רוצה לדעת כמה הוא יטעין כשהוא נמצא שם, ולהחזיר לו את החשמל הנצרך. צריך להבין שאנחנו נמצאים בשינוי התנהגותי בכל מה שקשור להתנהגות שלנו עם הרכב שלנו. אנחנו עד לפני תקופה, עד לפני שנה, שנה וחצי, נסענו, נכנסנו לתחנת דלק, תדלקנו. אם אני עובד בחברה מסוימת, היה לי דלקן, שאיתו תדלקתי. וזה, לא הייתי חושב איפה אני הולך לתדלק בדרך הבית. למה? כי הפריצה הייתה מסוימת. נכון להיום, הלקוח לא רוצה לעצור ולהטעין, כי פרק זמן הטעינה הוא יותר גבוה מזמן התדלוק, הוא רוצה להגיע לבית שלו ולהטעין. זה אני יודעת לבוא ולתת למגזר העסקי פתרון הוליסטי שלם, שמסתכל גם על הטעינה בבית של העובד, גם על הטעינה במקום העבודה, לחבר את הכל כמערכת אחת. זוכר שאמרתי שבבניין מגורים כל הרשת היא רשת אחת? היא רשת אחת בהיבט ניהול האנרגיה גם. מן הסתם, בבית הפרטי שלך יש לך את החשמל הפנוי בבית שלך, ובמקום העבודה הוא לא מחובר לאותה רשת. אבל אתה כמעסיק, מנהל צי הליסינג שלך, אתה רוצה שהוא ידע בדיוק כמה עובדים שחתנו בכל אחד מהמקומות. אתה יודע כמה זה עלה לך, כמה עלה לך אותו החשמל הנצרך, ופה זה נודעת להתאים את המענה הנדרש. מצד אחד דיברנו על בניין מגורים, איזה מענה נותנים לבניין מגורים, ומצד שני אני בא ואני אומר לך, תדמה בדמיונך את העסק, איך למעשה העובד שלך יכול להתאים בכל מקום, אבל זה בסוף משוקף אליך, להוצאה שלך בחברה.
עכשיו, החברות שאתם עובדים איתם, ההוצאות החשמל הם על חשבון העובד? כי בהרבה חברות, הרי כל העניין של הרכבים, המרכיב המהותי שלו היה מרכיב הדלק. איך זה עובד?
אז קודם כל, כדאי שנבין רגע מספרים, אנחנו מדברים על יחס של פחות או יותר 1 ל-7, 1 ל-6 וחצי, פחות או יותר בעלויות בין עלות הדלק לבין עלות החשמל, כמובן לטובת החשמל. יש מעסיקים שבוחרים ממש לא להתעסק בזה, אומרים לעובד, אני אתן לך X שקלים, מספר לא משנה שהוא בהלימה לכמות הקילומטרי הממוצעת שאתה נוסע פלוס, תטעין בבית, וכבר זה מגולם לך בשכר החודשי. יש לנו לקוחות שדווקא לא, יש לו מנהל צי ליסינג, הוא מקבל מאיתנו אדמיניסטרטור למערכת, הוא רואה את כל צי הרכבים שלו, את כל צי המטענים שלו, הוא יודע להגיד בדיוק בכל מטען כמה התעינו, בהתחשבנות שלו מול מחלקת הכספים בחברה ומחלקת שכר, הוא משפה את העובד בגין הטעינה שבוצעה אצלו בבית, ולמעשה back to back מחזיר לו את הכסף שהעובד שילם למול מחיר החשמל הנקוב לפי תעריף החשמל שחברת חשמל גובה ממנו.
עכשיו יקי, בוא תכניס אותי רגע פנימה לתוך החברה. בעצם אתם חברה בגידול אקספוננציאלי. איך מתנהלת חברה כזאת?
שאלה מצוינת. מצד אחד אנחנו מסתכלים ארוך טווח, יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, ומצד שני כל רגע נתון אנחנו מגיבים לשינויים בזמנים שהם כמעט עם אפס, נגדיר ככה, הבלטמים, כמו שאתה יודע, אני כבר באתי מהצבא,
תכף נדבר על הצבא, אנחנו לא נפסח,
אבל הבלטמים הבלתי מתוכנן הוא מתוכנן אצלנו, והקצב שינוי פה הוא קצב שינוי משמעותי. אחד, צריך להיות מוכנים לכך שהלקוח לא תמיד יודע להשתמש במוצרים כמו שצריך, וצריך לתת לו מענה מיטבי בזמני תגובה מהירים. אני יכול להגיד שהחברה נמצאת בכל הזמן, אנחנו שואלים את עצמנו מה כוח האדם הנדרש בחברה כדי לקיים אותה בצורה מיטבית ובהסתכלות קדימה לתקופה הקרובה, לפי איך שאנחנו רואים את האופק התפתחות של החברה, ובמקביל מקיימים רשת של קשרים ויצירת קשרי עבודה וקשרים מסחריים עם גופים משיקים בתחום הזה של עולם הטעינה, בין אם זה מעולמות התוכנה, מערכות הניהול וכולי, בין אם זה ממשק המשתמש, האפליקציה שהלקוח משתמש בה, בין אם זה בהיבט של המוצרים, והקצב פה הוא מאוד מאוד מהיר, צריך להיות מוכנים להגיב מאוד מאוד מהר לשינויים הללו, וכדי להיות רלוונטיים בשוק.
זאת אומרת, אתה אומר שזה יותר סטארט-אפ מחברה תפעולית.
אני לא יודע להגיד איך זה בסטארט-אפ, כי לא הייתי בסטארט-אפ, אני יודע להגיד ממה שאני שומע מחבר'ה אחרים, שכן, אנחנו כל מה צוחקים על זה שבחברה כולם עושים הכל, יש לכל אחד את ההגדרה, התפקיד שלו, אבל בסוף כשיש משהו כולם מתנפלים עליו, בעיקר מתוך הבנה, שהלקוח בקצה צריך לקבל מענה בזמנים מהירים, ועל זה נבנה שם של חברה בסוף. המתן אצל כולם הוא פחות או יותר אותו מתן. אנחנו יודעים שהשירות שניתן והתגובתיות שלנו ללקוחות אמא שיבנה לנו את השם.
זאת אומרת, אתה רואה את ההטייה המהותית, אתה רואה במוצר הזה סוג של קומודיטי, ובבידול, הבידול המרכזי זה השירות.
היכולת לתת שירות מיטבי בכל זמן נתון ללקוח ולאורך זמן, שירות מוכח, שאגב צריך להגיד שהוא מבוסס על החברה ולא מבוסס בהכרח על ספקי חוץ.
כלומר מבחינתך השירות הוא אסטרטגי.
אני יכול להגיד לך
ולכן אתם בוחרים לא להתמקד בספקי חוץ, אלא להשאיר אותו בתוך החברה.
אנחנו לפחות 50% מהפעילות שלנו היא מבוססת על כוח אדם שלנו, והשירות שאנחנו נותנים ללקוחות לאורך זמן הוא מבוסס בהכרח על כוח אדם שלנו.
טוב, הזכרת קודם, באת מהצבא.
כן.
איך הצבא הכין אותך לזה? זאת אומרת, הצבא הוא ארגון, אתה יודע, תקן אותי אם אני טועה, אבל הוא בסוף ארגון תבניתי, ממושמע.
אני פרשתי לפני 2.5 שנים, יצאתי לאזרחות, טירון בעולם המסחרי, בכלל במגזר הפרטי, ואני יכול להגיד שאותן העקרונות שמצאתי לנכון שלי בכל התפקידים שלי בצבא עזרו לי להצליח, הם רלוונטיים גם לאזרחות. אבל יש שינוי אחד, יש הבדל אחד מהותי, והוא שבאזרחות אין מדים, אין דרגות, ואיך מדברים עם האנשים, מה הכוח המניע. יש בזה הרבה קווים משיקים, אבל בהחלט יש לי עקומת למידה אישית ברמה האישית, שעקומת למידה, אני יכול להגיד, ממש יומיומית. איך הצבא הכינתי לאזרחות? לא יודע, זאת חבילה שאתה יוצא איתה חוצה, ואתה מקווה שעל ציר הזמן אתה יודע לבצע בתיקונים. אני יכול להגיד שהיו לי אנשים טובים שעזרו לי, חבר'ה שפרשו לפניי, התייעצתי עם המון המון חבר'ה, אבל כל יום אני לומד, אני כל הזמן אומר לאשתי בבית שזה עקומת למידה הכי חזקה שהייתה לי בחיים בזמן כל כך קצר. מעבר ללמוד עולם מקצועי, עולם תוכן חדש שלא התעסקתי איתו אף פעם, ללמוד עולם מסחרי, ללמוד התנהגות של אנשים, איך מתנהגות חברות. דיברנו על זה לפני, אפילו על איך מתלבשים, על איך באים לפגישה, אז כן, יש פה עקומת למידה כל הזמן.
אבל יש לנו קודים עסקיים שהם דומים לקודים צבאיים בישראל.
אחד, כן.
זאת אומרת, זה לא עולמות מנותקים לחלוטין.
לא, זה לא עולמות מנותקים עד כדי כך, ואני יכול להגיד שאולי הדבר הכי חשוב זה היכולת להסתכל לאורך דבר ולבנות תהליך, לבנות רודמפ. אם יש משהו שיצאתי איתו החוצה, להסתכל על תהליך ארוך טווח, לתת מענה לבעיה מסוימת, לבנות נכון את התהליך, לרתום לקחת האנשים. אני יכול להגיד שפה יש עלימה כמעט אחד לאחד, אותם העקרונות שנכונים על מדים, הם נכונים.
שזה מעניין אגב, כי תמיד אומרים עלינו שאנחנו לא יודעים לתכנן לטווח ארוך, שאנחנו רואים רק טווח קצר.
כשנכנסים לעולם כזה, שברור שאתה נמצא בהתחלה שלו, אתה נמצא, הרכבת אומנם יצאה מהתחנה, בסדר, אנחנו נראים על 20% חדירת שוק רכבים חשמליים, אבל הרכבת יצאה מהתחנה, ואנחנו מכאן מסתכלים קדימה, אתה חייב להסתכל רחוק, אתה חייב לבנות את עצמך נכון, אתה חייב שאבני הדרך שבהם אתה בוחר לבנות את החברה יהיו נכונים, והנחות העבודה שלך, אתה צריך כל הזמן לבחון אותם, שהן באמת עולמות למה שאתה פוגש במציאות.
יקי, קודם כל שיהיה המון בהצלחה.
תודה רבה.
ותודה רבה שהתארחת אצלנו, ולמאזינים תודה רבה שהזנתם לנו, וניפגש בפרקים הבאים של הפודקאסט זמן לחשוב.